שמתחיל בפסח ומגיע בקיצור להר סיני בשבוע. חבר עוברים ימי ספירת העומר את השלב השני, השני שלהם בהיסטוריה. את השלב של האבילות. שלב של תלמידי רבי עקיבא. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. וכולם מתו בין פסח לעצר. וזה דבר פלאי שצריך לברר אותו לעומק, לעומק, לעומק. רבי עקיבא שקובע את הכלל של ואהבת לרעך כמוך של פרשת קדושים, שנדבר עליו עוד שנייה, זה הנושא שלכם. ככלל גדול בתורה, צריך להבין את המושג הזה, מה הוא מתכוון, אבל נדבר על זה עוד רגע. תלמידיו, 12,000 זוגים תלמידים, מתים בעבור הזה. עד שלא נהגו כבוד לבו. וכולם לא מתו אלא בין פסח לעצרת. המיטה הזו שבין פסח לעצרת הופכת את הימים האלה של בין פסח לעצרת לימי שמחה של כל המועד של פסח שבועו, לימי אבילות של כל תורה שבעתה. בהגדרה הלכתית זאת אבילות ישנה. היא בעצם אבילות שאין לה תוקף הלכתי כל כך חזק. אבל היא בתודעה שלנו צרובה חזק מאוד מאוד. כולם יודעים את הסוגיה. כולם יודעים על מה מת מתלמידי רבי עקיבא.
ראי?
ראי התלמידים. תלמידיו של רבי עקיבא. לא הבין שמות, אבל תלמידיו של רבי עקיבא. עד! שכשמתו תלמידיו, ההגדרה בגמרא במסכת יבמות שהמחבט היא שהיה העולם שומם. היה העולם שומם. אז הולך רבי עקיבא לדרום ומעמיד 5 תלמידים, ואלו הם רבי שמעון ורבי מאיר וכולי וכולי, והם מעמידים את התורה בעולם. זאת אומרת שהעולם שומן. בימי החיבור של פסח לעצרת, עולם שלם שומן על היסוד הזה שלא נהגו כבוד של זה. לא נהגו כבוד של זה, זה ממש כבוד האדם. אגב, דבר נפלא, שהם לא נקראים בשום מקום 24,000 תלמידים, רק בסיפורים. הם נקראים בישון חזק 12,000 זוגים. את הזוגיות הזו הם לא ידעו לעשות. הם לא ידעו להיות חברות. הם לא ידעו להיות 12,000 זוגים. מה שכן מופיע, שאלת אם הם מוזכרים בשמותיהם כתנאים, מופיע בכתבי הארי ותלמידיו, זה דבר מזעזע מה שאני הולך להגיד לך. שחמישה התלמידים השניים של רבי עקיבא קולטים את השמות רבי שמעון בר יוחאי. שחמישה התלמידים הבאים של רבי עקיבא הרי הם כלוחות שניים. ו24,000 תלמידים הראשונים היו כלוחות ראשונים. זה כן. אתה עומד תמום, עומד תמה. מה אפשר? איך זה קורה? מה היסוד הזה? מה זה בא ללמד? לא, ההפך. ימי שמחה עצומים, זה מה שאנחנו מסבירים. ימי שמחה עצומים. זה מה הוא ימים האלה?
אז איך אפשר שאותו ימים הופכים בתוך ההיסטוריה הפוך?
בוא, אני נתח את זה. נתחיל להבין. לא בסוגיה שאנחנו רוצים לנסות להיכנס אליה קצת. וכשנכנסים אליה נדמה לי של שהיה פעם, אנחנו מדברים על עכשיו. אמרתי לכם, ההגדרה ההלכתית של ימי שתירת העומר היא אבלות ישנה. יש אגב הבדל בהקפדות בהלכה, מי שיכנס לזה בכלל עכשיו, בין מנהגי האשכנזים ומנהגי הספרדים, והרבה דברים שנובעות מסוגיות היסטוריות. על הימים האלה נפלו בהיסטוריה עוד אירועים קשים מאוד, והם קרו באשכנז. מחאי הצלב, מח שמם בזכרם, מחאי הצלב התרחשו בימים האלה. לכן אומרים את אב הרחמים בשבתות, נוהגים שלא להגיד אותו בשבתות מברכים, אבל כן בשבתות מברכים שבימי הספירה, כי בימי הספירה התרחשו כל הגזירות הגדולות. ודברים הדברים שנפלו בימים האלה. אבל ההגדרה ההלכתית היא אבלות ישנה, ולמרות שזו אבלות ישנה, כל ההתבררות של תלמידי רבי עקיבא זועקת לנו מהבטן, לא כאבלות ישנה, אלא כמשהו שהיה היום בבוקר, כמשהו שקשור אלינו, כמשהו ש... שעוצר בין החירות אל החירות, שעוצר את ההגעה, שהופך ימי שמחה לימי אלה. מה פירוש המושג ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? כך אומר רבי עקיבא. בכלל, יש כללים גדולים, כללים קטנים. למדנו במשנה שאנחנו לא מבינים בתורה, אנחנו לא יודעים מה כלל גדול, לא יודעים מה כלל קטן. מה פירוש המושג הזה זה כלל גדול בתורה? האם זה כלל גדול בתורה בא להגיד שזה כלל שכולל את כל התורה כולה? או להגיד שזה כלל שמהווה כותרת יסוד להרבה מאוד מצוות. אני אסביר מה אני מתכוון. למשל, ישנה חלוקה מפורשמת שמחלקת את המצוות לסור מרע ועשה טוב. מצוות לא תעשה ומצוות עשה. שם חלוקות עיבור. כך מחלקים, למשל, שהבסיס של כל מצוות העשה זה הדיבר של אנוכי אשר מלושך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והבסיס של כל מצוות הלא תעשה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למרות שלא בכל מצוות לא תעשה אני עובר עבודה זרה. אבל כל מצוות לא תעשה בעומקה מובנת, מקבלת את כוחה, מתפרנפת מזה שאני... שעוד יש לי אל אחר, שעוד יש בי אל נחר. וכל דחיפה, כל מוטיבציה, כל רצון לעשייה נובע מזה שבתוכי, בהנחכה פנימית, יש אנוכי השם אלוקר. לא חלוקה מובנת, לעשה ולא תעשה. אבל נעשתה לי לאחר כמוך. זה מה? החלוקה שאמרתי מקודם, למשל, בין עשה ללא תעשה, מושכרת על ידינו הרבה תנועות פעמים, בעיקר בביטוי המפורסם, בדחילו ורחימו. לשם יראו קודש הבריחו, בדחילו ורחימו. דחילו זה היראה, ורחימו זה האהבה. דחילו ורחימו מתארים את היראה והאהבה, את ההימנעות ואת המוטיבציה. הבנתי. שני מנועים, שני הכנפיים. הבנתי. אבל ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה מהפירוש. לדברי רבי עקיבא אלה מפרש רש"י על הפסוק. הפסוק הזה נמצא אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה כתוב כך, אני אקרא שלושה פסוקים. הפסוקים הם, לא צריך את זה לפניכם, מי שיש לו לפניו שיטה זה לא חשוב כאן. הפסוקים הם בפרק י"ט, פסוק ט"ו, לא תעשו עוול במשפט. לא תשאף פני דל ולא תעדה פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו נתחיל. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תלך רכיל בעמך, איסור לשון הרע. לא תעמוד על דם רעך, מצווה מופלאה. ומי מה המשמעות של המצווה הזאת? לא תעמוד על דם רעך פירושו, אין איזה דמיון בשום חוק. לא תעמוד על דם רעך אומר שאם אני רואה, אם אני נקלע לסיטואציה שבה יש אדם אחר שנמצא בסכנה, עליי חלה חובת הצלתו. גם אם אינני רופא, על פי החוק גם הישראלי היום זה חל רק על רופא, על פי שבועת הרופאים. אני לא מחויב. יש חוק על נהגים. מה זה? ניסה. לא, 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 לא. אין חוק שהופך אותי, מה? שמה? אני הופך להיות מחויב אם לא?
רק אם אתה לא מתקדם.
אם אני כן? הלוואי. תראה איתו. לא ניכנס לתוך התקדים. מה, חדש ממש? הלוואי, הלוואי, הלוואי. החוק, ההלכה שלא תעמוד אדם רעך היא הלכה מופלאה. ההלכה אומרת, צריך להבין אותה, גם כן לא אומר את העניין הראשון. ההלכה שלא תעמוד אדם רעך אומרת שאתה מחויב בהצלתו, שאתה מחויב בהצלתו, ואחרת עליך על דין ההריגה שלו. אתה מחויב. אבל אני נתקעתי. אתה מחויב. אז זה הדין שלא תעמוד אדם רעך, אני השם. לא תלך רכיב בימיך, לא תעמוד אדם רעך, אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך, זה כל הקדמות, זה נתן לך גם אוכל משיקור. הוכח, הוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. לא תיקום ולא תיצור את בני עמך. לא תיקום ולא תיצור את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך, והסיכור, אני השם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. על המילים ואהבת לרעך כמוך, אומר רש"י את דברי רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. כשרש"י אומר את זה, רש"י כנראה קשה לו משהו בפסוק, הוא בא להגיד אותו, הוא לא בא להגיד לנו עכשיו משהו שאנחנו יודעים מהשיר שאנחנו זוכרים מהגן. אנחנו יודעים את זה, אז פנימי רש"י, אנחנו יודעים את זה, מה הוא רוצה להגיד, מה הוא רוצה בפסוק. אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. אמר פלט לא. המושג, מה פירוש המושג? אחרי שנבין את המושג, ננסה להבין את כל מה שקורה אצל רבי עקיבא. אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם על הלל. והסיפור של הלל הוא שבא אליו אותו אדם שמבקש לדעת את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת, הוא בא אל שמי ושמי דחפו באמת הבניין שבידו, והוא בא אל הלל, והלל אומר לו מה ששנו עליך לחברך לא תמשה, זה כל התורה כולה. ואידה פירושה זילגמו. פה אתם שומעים תשובה לשאלה ששאלנו, אם כי היא הופכת את זה ללא מובן בכלל. פה כתוב, אני הולך להגיד משהו נורא, זה לא כמו אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך זה הבסיס לכל מצוות השם. ולא יהיה לך אלוהים אבירים, זה הבסיס לכל מצוות. לא טוב, אבל ואתה לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. וכל השאר זה תירוש. אתם שמעתם מה כתוב פה? מה ששנו עליך, לך לא תעשה לך בבא, אגב, אפילו לא אומר את המילים ואהבתה לרעך כמוך אומר את זה. הוא רק אומר מה ששנו עליך, לא תעשה לך בבא, ורשי על המקום בגמרא אומר, דכתיב ואהבתה לרעך כמוך. זה כל התורה כולה. למשל, הבסיס לנטילת ידיים זה מה ששנו עליך. או דיני פרה אדומה. או צריך להזיק נר שבת כי מה ששנו עליך, מה אתה מדבר את המחים שלך? זה לא מה שאתה מדבר. מה ששנו עליך לא תעשה לך עליך זה כל התורה כולה. אין שאלות, מה עכשיו זה כלל כותרת, זה כלל הרבה מצוות קשורות, זה כלל. זה כל התורה כולה. ואידך, אם לא הבנת את החיובי, תביא את זה מהשלילי. זה כל השאר פירושה. זילגמור. עכשיו פירושה, בערבית אין פירושה דווקא פירוש רש"י, פירוש. פירושה זה פירוט. כל השאר מתפרש מזה, מפורט מזה. ההתפרשות שלו היא מזה, כמו משהו שפורש לי. כל השאר מתפרש מתוך מה ששנו עליך לא תעשה. אם תבין את זה, ממילא אתה מבין את כל התורה כולה. זה דבר שצריך הבנה עמוקה מאוד. ובכלל טועים תמידי רבי עקיבא. ממילא מובן שכשהם טועים בזה, אז חסר הבסיס של כל התורה כולה. זה רבי עקיבא, שלימד אותנו זה כלל גדול בתורה. אני חושב השאלה מה רש"י רצה שם אם ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, מה היה לכם בפסוק? הרי רש"י לא בא אלא כשפסוק קשה. מה קשה בפסוק?
זה כבוד, זה אהבה. לא נעמוד.
פילטלויים, מעניין. נכון? לכאורה, בכלל לא, לא. בכלל לא צריך להבין את החיבור. ישנו פרק למד ב' מפורסם, פרק יסודי מאוד בתניא שנקרא פרק למד ב', אם נוהגים לקרוא לו פרק הלב, הלב של התניא. פרק למד ב', התניא מדבר על הנושא הזה של דברי הלל הזקן, מה ששנו עליך לא תעשה לחברך. הוא אומר שם יסוד מאוד מעניין. התניא מתגלגל הנושא הזה בכלל בלי קשר לחוגיה הזאת. סוגיה שלו בעצם היא סוגיה אחרת. הוא מדבר שם פרקים ארוכים על זה שהאדם צריך להגיע למצב שהוא מצליח לחלק בין עיקר לטפל, ונפשו הופכת להיות עיקר וגופו הופך להיות טפל. עד שלאט לאט 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 בקיור מוחשי ממש מומחת בעיניו, נפשו היא עיקר אצלו שעליה הוא מוכן למסור את הנפש. למסור את הנפש ולהגיד הגוף לא מעניין אותי. לא הגוף אלא החיים של הגוף. כשאדם מחליט למסור את נפשו במוצאי יום הזיכרון, אז הוא קבע שיש עיקר ויש ספק. בחיים המעשיים הגוף אבל מאוד רוצה למשוך אותי. הנפש, בציור ככה סכמטי כזאת, גם היא רוצה למשוך אותי, הנפש האלוקית ללמעלה והגוף ללמטה, ובעולם שלנו כוח הכבידה חזק יותר, דומיננטי יותר. ואז מביא התניא את המצב שבו האדם מגיע למצב שהוא שמח ואוהב את החיים וחי וכולי וכולי וכולי, אבל לא חי מפני שעכשיו יש לו את האוכל הזה, אלא חי מפני שהכל הכל משרת את הרעיון הפנימי, הנפשי, הרוחני. הוא אומר שאדם מגיע לזה שגופו נגזע ונמאס בעיניו ביחס לנפשו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. שמחה אצלו היא לא על מה שהוא חולה, אלא על משהו פנימי, על משהו שהוא נצחי, על משהו שהוא אלוקי. הוא רואה ששמחת הגוף היא סופית, והוא לא שמח אלא באינסוף. וההפך, כשהוא רואה שהסוף שלו מפריע לאינסוף, אז הוא כואב את הסוף הזה. הוא אומר, זוז הצידה. זה עולם שלם. וכדי להגיע לזה, הוא אומר, זה קשה מאוד איך מגיעים לזה. ואז הוא אומר, יש לי פטנט איך להגיע לזה. הדרך הקלה ביותר והישרה ביותר להגיע. איך מגיעים לזה? תשמעו. כאשר מגיעים, או גם חוק החילוף פועל, אומר שאתה מגיע להבנה הזאת של מה שאמרנו עכשיו, אתה תגיע בצורה הישרה והקלה ביותר להבנה של קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן. איך? הוא הולך עכשיו הפוך. אחרי שתבין את התפיסה הפילוסופית שתיארנו, אז תגיע לכוח לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן, בצורה ישרה וקלה. איך? כי מאחר שגופו נמאס הוא מתואב, מתואב זה לא שאני נגדו, הפוך, אלא הוא נגמר, הוא לא הנקודה שלי. והנפש והרוח הם הנקודה שלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן ושורשן ומקורן באלוקים חיים. הוא תופס שככל שמשהו שייך יותר למקור הוא מחובר אליו יותר. לכן הרי נקראו כל ישראל אחים ממש מקצת שורש נפשם באשר אחד, רק שהגופים מחולקים. אתם שומעים ביטוי? רגע שאתה תופס שהצד הנפשי האלוקי שבך הוא הנקודה, אותה נקודה נפשית אלוקית שמתרחשת בתוכך, אותה נקודה נפשית אלוקית שמתרחשת בתוכך, הנקודה הזאת, הנקודה הזאת היא בוודאי שייכת בכלל ישראל, ואחיך מישראל, כאחד. כי ההבדל ביני לבין מישהו אחר יכול להיות מצד גוף, יכול להיות מצד הדברה, ההיגיון, ההיסטוריה, הרקע המשפחי, הייחוס, המידע, כל מיני דברים שהם שייכים לגוף. מבינים את המושג גוף? גוף פירושו דברים משתנים, דברים חולפים. הוא יודע את כל השאר, זה גוף. אבל הנפש האלוקית, מה מחבר אותי עם היהודי השני? מה החיבור בינינו? החיבור בינינו לא נובע מהקשר המשפחתי שלנו, מקשר העדה שלנו. החיבור בינינו נובע מזה שבשורש אנחנו קשורים במקור, במקור אחד, שנינו נמכור אלוקים חיים, אנחנו כנסת ישראל. ומי שהצליח שגופו תפל ונפשו עיקר, אז כשהוא חושב רגע על הנפש הזאת, אז הוא אומר, בעצם הקשר שלי אליך הוא הרבה יותר משמעותי מהדברים הצלים, ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביני, אלא רק אהבה התלויה בדבר לבדה. כי כיוון שתמיד מה שמניע אותך הוא דבר, הוא גוף, הוא חפצה, הוא אמביציה, הוא משהו שאתה חייב לתפוס אותו, אז ממילא כל אהבה היא באמת תלויה בדבר, שכל אהבה היא אינטרסנטית. אז אם אתה פוגע באינטרס שלי, אגב הוא יכול להיות אינטרס מוכני, אז האהבה נסגמה. זהו שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, תשמעו את הביטוי עכשיו, זהו כל התורה כולה. ואידך פירוש הזה, מה פירוש זהו כל התורה? איך יכול להיות? שאלנו איך זה פירוש לנטילת ידיים ואיך זה פירוש לפרה אדומה? לא יאמן עכשיו. כי יסוד ושורש כל התורה ולהגביע ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה. זה היסוד של כל התורה כולה. אתה רוצה לדעת מה היסוד של נטילת ידיים? להגביע את הנפש על הגוף. הגוף לא רוצה עכשיו, אדם, סתם, לא תכננו להביא את הדוגמה של נטילת ידיים, סתם מפלה. ומי מה זה נטילת ידיים? הידיים יורדות למטה באופן טבעי, והתפקיד שלך הוא לשאת אותם. לכן יש נוהגים לומר שפוי יביכם. זה נקרא נטילת ידיים. זאת אגב המצווה הראשונה שאדם צריך לעשות ביום, אחרי שהוא אומר מודה אני, בלי שם אומר. הפעולה הראשונה שצריך לעשות זה להעלות את הגוף, כלומר, לא לתת לגוף להיות הלמעלה, אלא להעלות ולהגביע ולהעלות הנפש על הגוף למעלה. נפש אגב בעברית זה גם נפש במובן של נשמה, סול, בשפות אחרות, לפי דרגות, נפש, רוח, נשמה, ונפש בעברית זה עוד משהו, רצון. אם יש את נפשכם לדעת, אם יש את נפשך, אם יש את נפשכם לקבור את מתי, כאבת נפשו, נפש היא גם רצון. וכל יסוד התורה כולה הוא להגביה את הנפש למעלה מהגוף, אבל גם הגוף רוצה. הביטוי כאבת נפשך הוא מאוד מעניין, כי הרבה פעמים כאבת בא להגיד את תאבת הגוף. וכל יסוד התורה הוא להגביה את הנפש למעלה מעלה מהגוף. וברגע שאתה קולט את זה, אתה תופש אחרת גם את המושג אהבת ישראל. כי אתם יודעים למה אהבת ישראל היה יסוד לכל התורה כולה? כי בעצם, כי יסוד בשורש כל התורה הוא להגביה, הוא להעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה בכל עלמין, עד העיקר והשורש למעלה של כל העולמות. ועד להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. להגביה, ומשם להמשיך אור אין סוף, לא אור פרוז'קטור, אור תלוי בדבר, אלא אור אין סופי בכנסת ישראל. וכל זה יכול להתרחש רק כשאתה מגיע באמת ליסוד של הכל. לכן אתם יודעים מה אומרים לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודש הבריחו, ושכין תה, ליחדה שם י' קי בבב קי, בשם כל ישראל, ואם זה לא יהיה בשם כל ישראל. אם אני עכשיו נותן ידיים בשמי ובשם המפלגה, אם אני נותן ידיים בשמי ובשם אשתי ובשם הילדים, לא הבנתי, זה גם טוב, לא? אם אני לא עשיתי את זה בשם כל ישראל, לא חסר פה בלויאליות הלאומית של מוצאי רמת מות. אם לא עשיתי את זה בשם כל ישראל, אז המצווה לא מתרחשת מהמקור של האחד. אז היא תויה במשהו, אז היא תקועה. אז כשבא הגר אל הלל ואומר לו, למדני את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת, הוא אומר לו, אתה יודע מה, הוא כל התורה כולה. כל התורה כולה זה מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. זה כל התורה כולה. ואידה פירושה. זאת אומרת, הוא היה יכול להגיד לו, ואהבת את השם אלוקיך. יש סיפור מדהים. באו חסידי האדמו"ר הזקן אל האדמו"ר הזקן ושאלו אותו, איזו עבודה גדולה יותר? העבודה של אהבת השם או העבודה של אהבת ישראל? הוא ענה להם שגם אהבת השם וגם אהבת ישראל חקוקות בשורש של הנפש מישראל, שהן בעצם אחד. מבחינה פנימית אי אפשר לחלק. אבל הוא אומר, מה שאתם שואלים אתם צודקים, כי מבחינת המציאות, עכשיו אני יכול לעשות פה בזה או בזה, זאת אומרת, מבחינת המציאות, ברור שאהבת ישראל גדולה יותר. למה? שהוא ביטוי. כי מה קשה יותר? לאהוב את האהוב, או לאהוב את מה שאהוב על האהוב? לאהוב את האוהב, נכון, את זה שאני אוהב, או את האהוב עליי, האימא, שאוהב אותי, או לאהוב את האהוב על זה שאוהב. משפט מדהים. אתם יודעים מה זה אהבת ישראל? אהבת ישראל זה שאני צריך לאהוב את האהוב. לא רוצה להגיד לכם על הכל. עדיף שלו. מה שנקרא בעברית יותר עדיף שאני לא יודעת. הוא בכלל אקסידנט, הוא לא קשור ב... וסתם הייתה טעות בהר סיני, פשוט לא ידעו לשים אותו מתחת לסלע, ואז במקום שתצמח רקטת, זה יש. זה משהו נורא. יש לו רק פלוס אחד. מוזר, אני לא מבין, זה נגד ההיגיון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. שני. עכשיו יש מחלוקת את הפסוק. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ואני שונא אותו. ששני פוסקים מתווכחים, צריך באמת למצוא כללי פסיקה. אם אני אוהב אותו, זה רק מסיבה אחת. כי הוא ילד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. אז מה הדרך שבה הכי הכי אני מראה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא? שאני אוהב את מה שאהוב על האוהב. אין לי שום סיבה לאהוב אותו, אין היגיון. יש לי בשבילכם מגילה גנוזה להסביר לכם למה הוא הצרה הגדולה ביותר שהתרחשה בהיסטוריה. אבל הוא ילד יחיד של אבא. ולכן אני מחויב לאהוב. ונתני, אתה מבין למה זה כל התורה כולה? כי אין לך דרך שתסביר לך את הכוח להעלות הכל למעלה למעלה, את הנפש על הגוף, עד למקור, ולהמשיך את הכל מהמקור, יותר מהדבר הפשוט הזה. לכן זה כל התורה כולה. ואידך פירוש הזה. מור זקן אומר בהמשך, לכן הלל לא אמר בשום מקום, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ועל ידי זה מקרבה לתורה. הוא אמר, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות. הוא מקרבה לתורה. אוהב את הבריות, הוא מקרבה לתורה. ממש נדורים. עצם אהבת הבריות היא כבר הבסיס לכל החוק. אם זה יביא למשהו ממשי, טוב. אם זה לא יביא למשהו ממשי, מה זה משנה? אתה עשית את הנקודה הפנימית. היא בפני עצמה אחרת. זה לא על מנה. צריך לפוש מה קורה במושג הזה של ואהבת לרעך כמוך. שימו לב לפסוקים. הפסוקים שקראנו בהתחלה אומרים כך. פסוקים מעניינים מאוד. פסוקים אומרים כך. לא תיקום ולא תיתור. אני קורא רק את הפסוק האחרון. יש כאן עוד כמה שצריך להיכנס אליהם. לא תלך רכיל בעמך. הם כולם יסודיים. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. הבנתי. ואהבת לרעך כמוך, אז זה אומר רש"י, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, ולא הבנו מה רש"י רוצה, בשביל מה זה מובן. לא קשה כלום בפסוק לכאורה. ומה הוא עושה? זה משהו פרש. כלומר, אם קשה משהו, מה הוא ענה? אבל לא זמת עניין בכל הפסוק. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. להגיד ואהבת לרעך כמוך בלי לגמור את זה באני השם זה לא להבין את ואהבת לרעך כמוך. זה מה שרש"י בא להגיד. ואהבת לרעך כמוך זה נובע מזה שאני השם. וחוק החילוף. והדרך שתגיע לזה שאני השם היא ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, בכלל גדול בתורה. אנחנו נדבר על אני השם עוד מעט בפסוקים אחרים. מיד תראה איך הם מחוברים כולם לזה. עוד שנייה נגיע, שאלה מצוין. כאן המילים אני השם, על הפסוק הזה, לא מובנים בכלל. כי כאן המילים אני השם, אחרי זה נראה בפסוקים אחרים הם מובנים. שאלה מצוינת. אבל כאן המילים אני השם הם יותרות. לא תיקום ולא תגדור את בני עמך. הבנתי? ואהבת לרעך כמוך, הבנתי, גמרנו. אלמלא היה כתוב, אני השם, אומר רש"י, היית מכניס את זה לכותרת של בן אדם לחברו. עכשיו כשכתוב אני השם, ואהבת לרעך כמוך הוא בסיס לא לבן אדם לחברו, אלא גם לבן אדם לחברו וגם לבן אדם למקום ולכל התורה כולה. רש"י הוא הבסיס של פרק המדבר אותנו. אתם שמתם למה שרש"י עשה פה? רש"י לא הוסיף מילה. רש"י רק אמר, זה לא יאמין מה שעושים, כשלומדים רש"י באמת. כשרש"י אומר, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, מי שרוצה ללמוד רש"י ברצינות, עוצר ואומר מה הוא רוצה לכם. מה זה קשור למה שאתה רוצה? מה קשה לו ועל מה הוא עונה? והנה התשובה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. נשאלתי תוך כדי הדברים, אבל יש עוד פסוקים שכתוב אני השם. רש"י שואל גם עליהם, הנה הדוגמאות, כל הפסוקים שזה כתוב זה בפרשה שלנו לפניכם. כתוב כך לפניכם. לפניכם כתוב, ולא תשתבחו בשביל השקר, וחיללת את שם אלוקיך. אני השם. זה ברור, כי זה פגיעה במי. שם, חילול שם אלוקיך. כי השבועה מדברת על שבועה בשם השם. ברור. הלאה. וזה יש עוד פסוק של לכאורה באמת וקושייה. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ויראת מאלוהיך, אני השם. שמים לב להבדל. ויראת מאלוהיך, אומר רש"י, למה כתוב פה ויראת מאלוהיך? כי יש דברים המשורים ללב, יכול אדם להגיד מי יעלה על זה ששמתי לבנם מכשול, לא שמתי לבנם מכשול, הרי אף אחד לא יודע שהצעתי לה שהכן טובה, לא טובה. ויראת מאלוהיך. אז כל פעם אני השם, שבאת, מסביר רש"י בא להגיד, אתה זוכר שהקדוש ברוך הוא פה, אני השם. אחרי זה, יש דבר אחד חריג, וזה פלא פלאות. לא תלך להכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. ואחר כך לא תיקום ולא תיצור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ובשני המקרים האלה, אני השם לכאורה, לא קשור לשם השם, כי זה בן אדם לחברו רגיל. עכשיו באה התשובה המדהימה. מה זה לא תעמוד על דם רעך? זה באמת אין לך מוזר. אני לא רוצה לשמוע.
אני השם, זה
המקומה שזה הכל, זה אותו דבר, זה היסוד של כל התורה כולה. אני רוצה רגע אבל להבין את הפסוק שלפניכם. בפסוק שלפניכם כתוב כך, תשמעו את הפסוק שלפניכם. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך אני השם. אני בכוונה התחלתי בחוק האנושי. בחוק האנושי זה פילט לא עוד מה שאתם אומרים, שמתחדש עוד שנת בחוק, ועוד שנת בחוק הלוואי, הלוואי שיגיעו פה לנושא. יש סיפור מפורסם, שאבי מורי היה, שהזכיר אותו פעם במאמר ארוך, מאמר ארוך מאוד, אני זוכר שהדיון היה של ירם בן פורה. במאמר ארוך, הוא הזכיר כקוריוס, אבל זה קוריוס לא מצחיק בכלל. הוא דיבר על, על, על הצורך במשפט עברי, והביא דוגמה מהמשפט האנגלי לצורך של אבסורד. הוא הביא סיפור שהתגלגל בכל בתי המשפט. הסיפור הוא על אדם, זה סיפור, שעת סיפור, שעה מאוחרת, עכשיו שעת סיפור של דקה וחצי, סיפור מדהים. הסיפור הוא על אדם שמטייל ככה להנאתו, אבא היה מתאר את זה ככה בשלווה, גם כתב את זה. והוא מטייל להנאתו על הגשר של התמזה בלונדון. והוא בריטי מכובד, ומקטורנו ככה עלה, ונבוש כמו שלא בריטי גאה, צריך להיות מסודר, זה לא... אבל מה לעשות? כשהוא רואה פתאום שלמטה במים נאבק על חייו, שלמטה במים נאבק על חייו, אדם שם במים בשביל. האיש היקר שלנו, בלי להתבלבל בכלל, תוך כדי סיכון עצמי, מה שחסר בחוק, תוך כדי סיכון עצמי, קופץ כמה, כדי להציל אותו. הוא אכן מצליח להציל אותו. הוא מציל אותו, וכשהוא מרים אותו, שם ירחם, הוא ניצל. אבל קרסולו של האזרח הבריטי התובע לא עלינו נשברה. נו נו, בשדר, בלגן. ההוא טבע בינתיים מוטט, חכה. שאלה טובה, עוד מעט תראה מתי זה עובר מוטט לטע. זה כנראה קשור לטבע. הוא תובע, והוא... אין מחלוקת על העובדות, שום מחלוקת על העובדות. כולם מודים שם לכולם ומתפעלים והכל מאוד בריטי וככה מנומש ומסודר הכל. ואז הבחור שלנו תובע פעם בצד את המציל על שבירת הנפש. ניתוחים, צרות, הוא שידר בימי עבודה, זה המון דברים. טוב, המציל נבחר. והעסק מתגלגל בכל ההיררכיות עד שזה מגיע לסופרים קורט אוף אנגלנד. ממש, 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 כמעט עוד מלכותה. לא, לא, כמעט. תגיד. בבית המשפט העליון האנגלי מתווכח ברוב ומיעוט. יש שם דיון רוב ומיעוט. שהרוב קובע שהוא אכן צריך לשלם. והרוב קובע את הקביעה הבאה. בית המשפט חורג מדרכו. כי בתוך עמו הוא יושב. והוא מציע לזאת מלכותה. שלאדם כזה, על הסיפור כזה, צריך להעניק תואר אביר. ג'וניור קילט. גרייט. גם לאביר בריטי אסור לפצוע אזרח. לכן על מה שהאזרח השני נפצע, הוא בוודאי צריך לשלם. במיוחד אם הוא יהיה אביר. כי הוא צריך לעבוד בזמן. מה לא הגיוני? לוגיקה. מה שנקרא קבלו. אתם יודעים מה אומר לא תעמוד על דם רעך? לא תעמוד על דם רעך אומר שהבחור שלנו כשהוא קפץ מהטמבה להציל את השני הוא קפץ עם ביטוח רפואי. כי חובת ההצלה חלה. וכמו שהבחור שלנו לא יכול לתבוע את המנתח שלו כי נתן לה השכמה לניתוח, בעצם הולדתנו נתנו אחד לשני השכמה לניתוח. כי אנחנו ערבים זה בזה. כשנולדת, נולדת עם הסכמה לניתוח. כשנולדת, נולדת עם ההסכמה לדבר הבא. כשנולדת, נולדת ואמרת את המשפט הבא. אם יום יבוא, באיזשהו יהודי, באיזשהו מקום ממיליוני היהודים בעולם, ביום כיפור שחל בשבת, יצטרך מנת דם. ויצטרכו להוציא 10 מיליוני יהודים מבתי הכנסת לחלל שבת כדי למצוא מנת דם מתאימה. והיהודי הזה פתוח סוגריים. אפיקורס חי ולא יודע איפה בניו זילנד, ואתה והמדינה שלך מעניינים אותו, לא משנה כמו מי. מיותר להגיד שהוא מחלל שבת ביום כיפור, פשוט הוא נתקע שנה, הוא לא מצליח לחלל, הוא היה יכול להיות. הוא לא מצליח, כי הוא שוכן במיטה, ניסה. 10 מיליון יהודים יחללו יום כיפור, אם הם לא יחללו יום כיפור שבת בשבת כדי להשיב. כי כולם מחויבים ולא תעמוד על הדבר. יחוות ההצלה חלל כולם. אתם מבינים את העם הזה? עכשיו אתם מבינים מה זה נקרא אני השם? זה מה שאומר השם. לא תעמוד על דם רעך אני השם. לא תעמוד על... אני לא יכול להסביר את זה בצורה אזרחית. אין לי הסבר אזרחי להסבר הזה. אין לי הסבר אנושי. המחבר בינינו הוא לא שום דבר חוץ מדבר אחד. מקורה ושורשה בכולו אני. אין לי הסבר. אלא אני השם. אילו ואהבת לרעך כמוך היה הבסיס לבן אדם לחברו, לא היה צריך לכתוב את זה. כי זה מאוד הגיוני. הרמב"ם מגדיר מה זה ואהבת לרעך כמוך. מכבד. הוא אומר, איך עושים ואהבת לרעך כמוך? זה שרמב"ם מדהים, עכשיו חוזרים למה שדיברת. הרמב"ם ביכול דעות אומר, איך ואהבת לרעך כמוך? אז הוא אומר, אל תשתמש במשהו שאתה יודע שהוא לא ירצה להשתמש בו, מאוד הגיוני. למה צריך אני אשם? זה מאוד הגיוני. ואתה אמר כמוך זה אל תעצבן אותי באוטובוס. זה אגב מאוד נכון, זה מאוד גדול. למה אני אשם? כי ואהבת לרעך כמוך זה שתי רמות. זה באמת הדבר הכי פשוט שיכול להיות בעולם. אבל זה גם הדבר הקשה ביותר שיכול להיות בעולם אם אתה תופס שרובה מצד האני אשם. אתם מבינים מה קורה לנו עכשיו בשפירת העומר אצל תלמידי רבי עקיבא? גם לא תלך רכיל בעמך, זה אני השם. כי יש 1,000 ניסיונות של חוקי לשון הרע בחברה המודרנית. והשם יעזור והשם ירחם. כי לא תלך רכיל בעמך, אין פירושו כל ההבלים שאומרים שחוק לשון הרע ישאשרו לך להזיק לי ורק עם ההזק מוכח ורק עם זאת אמת או עוד כל מיני מגבלות. לא תלך רבים בעמך פירושו אסור לך לדבר עליו. זו נקודה. אסור לך. איסור גמור. כמו שאסור לך לחלל שבת. לא, הרבה יותר.
זה שמשפרים עליו את החיים שלו נותן. הוא לא עולמו.
והוא לא מופיע פה. רב ניסים גאון גורש כך, הוא משאיר את הגרסה. והשם טוב מסביר פה הסבר אדיר. וכאן הזכרתי אותו, הוא יסוד התשובה למה ששאלתם עכשיו, הוא יסוד עצמי. על אחרי זה תבוא הפרקטיקה, ויש לי הרבה מה לומר בפרקטיקה. אגב, גם הלכתית, בכלל לא בטוח שעברת עבודה אם אתה עושה את זה נכון. מיד נדבר על זה, נסתם עשית את זה נכון, אבל עוד שנייה. אומר הבעל שם טוב, שלושה לשון הרוב קרה הורגת. זוכרים שיש שתי שאלות? איך נוצרה לשון הרוב? איך נוצרת רכיב בעולם המציאותי של הרוחי? היא בעצם המזון המרכזי. לא ממה בנפש. איך הדרך של מתרחש? הדרך של מתרחש עוברת שלושה שלבים, שלוש תחנות מחש. שלב א', צריך את הספרטה. צריך את יוזם. צריך איזה רעיונאי. הוא יכול להיות ממציא אפס, הוא יכול להיות מגלה, הוא יכול להיות מנפח, הוא יכול להיות פסיכולוג בהתנדבות. הוא בעל המון תפקידים. הוא אגב יכול להיות כל התפקידים כולם. הוא לוקח משהו, הוא גם יכול להיות אחד שחושב שהוא עושה את זה בתורת האומה, ולכן הוא מנפח. הוא מייצר את הספר. הוא ממציא. בצורך העניין, הממציא הזה כותב את זה. הממציא הזה זורק את הרעיון. אחרי שהממציא זרק את הרעיון, הוא אמר את זה לאחד, שניים, ואז יש לך אומרו. מה אתה? אומרים ש... אומרים ש... ספרים במקרה. שמעת? הכל למען העם והארץ. גם עולה. ואז יש את השלישי. השלישי הוא אני. הפציינטי. אני רק שמעתי חדשות. אגב, פתחתי את החדשות כדי לדעת מה מזג האוויר, כדי לדעת אם אפשר ללך למנגל ולעשות מסיבה כמה שמצלות. בכל מה שאתה חייב בשנייה שלי, זה מה שקורה לעשות. אם זה כבר נאמר זו, המקבלו הוא בעצם המציאות. על זה כתוב, אומר הרמב״ם, והמקבלו קשה לכולם. כי המצב הנפשי של המקבלו, אם תחשבו לעומק עכשיו, הוא הכי קשה מהשלישייה. אתם יודעים למה? כי הממציא הוא היחיד שכבר מזמן עבר להמצאות אחרות, הוא בסך הכל צריך להוציא סקופים. כמה זמן זה מחזיק? הוא הצליח להחזיק את זה יומיים. זהו, בואו בסקופ חדש. מה זה משם, מזה הוא התפרנס? יש לך כבר רעיונות חדשים. אגב, גם לא מעניין אותו בגלל אם זה נכון, לדעתו זה לא נכון. כן, לא מעניין שם. הוא אגב גם זה יצא לו פוקס, הוא התכוון שזה יהיה איזה משהו ניתק את המזג אוויר, הוא ידע שזה יהיה כותרת, הוא בכלל לא ידע. יצא לו רע, יצא טוב. האומרו שנמצא אחרי הממציא הוא במצב יותר קשה מהממציא, כי האומרו כבר שמע את זה עם עוד חמישה וגם שיחי לא רואה את זה, הוא שמע את זה אחר כך מאוד אומרו, כמה אתה יותר קשה. המקבלו אומלל, המקבלו חי בגיהנום, המקבלו חי בעולם שקרי שבו אדם לאדם בעב. הממציאו כבר עבר על הדברים הבאים. אגב, הממציאו היום דווקא עושק בכתבה על הטבע. הוא צריך לעשות איכות סביבה. לכן השלושה דרכים. נו, נשאלת השאלה ומשכן שיש שם ספרים עליו. תפסיקו טוב. אומר הבעל שם טוב. האומרו הממציאו והמקבלו הם נבח, לשון הרע הורגת אותם, פירושו, אין להם עולם הבא. אבל זה שמספרים עליו, את האישורים שלו בעולם הזה הוא כבר קיבל, יכול להיות שיש לו יותר עולם, אבל אני לא יודע. אבל מה שזה שמספרים עליו לא קשור לעולם הבא שלו. עולם הזה אין לו. זה יכול להשוות בין אחד שאין לו עולם הזה לאלה שאין להם עולם הבא. לכן שלושה לשם זה שמספרים עליו כאבי תופן. אין לו עולם הזה. רגע, שנייה. תחילה, חצי שנייה. זה לגבי הפרקטיקה. אלא מה? זה יש הלכות. מי שחושב שלא תלך אחיו ואמך פירושו תשתוק, לא יודעים את התורה. הסיפור שסופר מקודם, מי שניכנס לתוך הפרטים, אני גם לא רוצה שנותן לי לעשות את המכלול. הסיפור שסופר מקודם לא קשור בכלל לראות אליך. לא קשור לראות אליך. אם אני יודע משהו, ואני פונה לאדם בשקט, אני אומר גם שזה אדם בן תורה וכולי, ואני אומר לו את המידע הזה באופן אישי, ואיש לא יודע מזה שאני אומר לו אותו, ואומר לו אותו בצורה הנכונה, ונותן לו את הדרכים לבדוק את זה, לא עברתי על לא תלך אחי, לא תלך אחי, שלא תלך אחי, שגדרות והגדרה שלא תלך אחי. לא עברתי על לא תלך אחי, אם עשיתי את זה בצורה הנכונה. היי, עברתי? שעשיתי את זה באופן שלא מביא לשום תוצאה. שעשיתי את זה באופן, אז מה אני שואלת? אדם ראה דבר ערבה בחבירו, מה הוא צריך לעשות? אין שני עדים. הוא לבד. אם הוא יבוא לבין דין, לא יקבלו את עדותו. אז מה הוא צריך לעשות? כתוב, ילך לרבו, ילך לעיר, יש הגדרות מה צריך לעשות. יש הגדרות, התורה לא אמרה לנו לשתוך, התורה אמרה לנו לדבר. לא תלך אחיו ואמך, זה לא האופן החוקי הפרקטי של העולם. בעולם התורני הפנימי שלנו לא תלך אחיו ואמך נובע אך ורק מאני השם. כי אתה מדבר על הילד של אבא. ולא תעמוד על דם רעך לא נובע מהסוגיה המעשית, אלא הוא נובע אך ורק מהאנש. ואהבת לרעך כמוך זה היסוד לא של בן אדם לחברו, אלא זה היסוד של התורה כולה, ולכן זה נובע אך ורק מאני השם, וזה מה שיגלה את אני השם. זה דבר מופלא, זה דבר שצריך להיכנס אליו לאט. כל מה שמבקש רבי עקיבא ללמד בעולם, זה את הסוגיה הזאת. וכשהוא קובע שזה כלל גדול בתורה, הוא קובע שהרבה יותר קשה לאהוב את האהוב על האוהב מאשר את האוהב. והדרך להגיע לאהבת האוהב היא על ידי הפנמה עמוקה, 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 עמוקה של אהבת האוהב.
מה אנחנו
מדברים בשרה
פעם? לא על אדם מיני.
אנחנו מקבלים, אם אנחנו מקבלים, משהו שאנחנו עוד צריכים לתקן את זה, אנחנו לא מקבלים על משהו שהיה פעם. אנחנו לא מקבלים על משהו שהיה. זה הכלל שצריך להיות לנו נקוד. פעם רבי לוין, זכר צדיק לברכה, עמד ליד המצבה של אשתו, ליד קברה של אשתו. רבי לוין. שביק, עמד ליד קברה של אשתו בסנהדרין בירושלים. זה היה כבר כמה שנים אחרי הפטירה. ובאופן טבעי, כמה שנים אחרי הפטירה, משפחתו של רב אריה לוין, רבי אלישיב היה חתן, גדולי העולם. אבל באופן טבעי, כולנו בשר ודם. ועם השנים יש שגרה, שחיקה. רב אריה, בעוצמות שלו, וברגישות שלו, ובקודש שלו, ובאהבה שלו, חש פתאום שמשנה לשנה, אז הוא אמר שם על הקבר, יהודי אשכנה, אורך השם החיים ממשיכים, נכדים, יש נימים, וכתוב, גזירה היא על המת שישכח מן הלב. זה בסדר. וזה בסדר. אבל אז הוא אמר, תוך כדי שהוא מדבר שם, אבל אני מסתכל על יהודים, הוא אומר, כל שנה בתשעה באב. כמעט 2,000 שנה. כל שנה הם בוכים יותר. הם לא מפסיקים לבכות, הם כל שנה בוכים יותר. והחלנו אחרי 5 שנים. וגדלנו עם אמא. והיא נתן לנו אוכל. זה מעניין. ואז אמר רב אריה אלו, זה מובן. חז"ל אומרים, גזירי על המת שישכח מן הלב. מת נשכח, חי לא. אתם יודעים למה בוכים, הוא אומר, על בית המקדש? כי הוא חי. אז כל שנה בוכים יותר. אמא מתה. כל שנה בוכים יותר. לא על תלמידי רבי עקיבא. בוכים על המציאות הזאת שאני יכול לגדול ולגדול 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 גם בפרקטיקה רוחנית, גם בעולם רוחני של קודש כביכול, בלי לקלוט שכל התורה כולה זה דרך בלי לשאול מה רש"י רוצה ומה רש"י אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, אין תורה אלא שבאמת. לא על המת אנחנו בוכים, על החי. כשבוכים על החי, הבחייה הולכת וגדלה, הולכת ומתעצמת. כי כשתופסים שבוכים על החי, זה לא מילים. אני דיברתי ברצינות על ההתרוששות של העולם, זה לא מילים. תסתכלו על ההיסטוריה היהודית שלנו. כל התקיעות שלנו, לאורך כל ההיסטוריה היו על הדברים. אנחנו נמצאים עכשיו במרד בר כוכבא, זה רבי עקיבא. איך נפלה ביתה? איך נפלה ביתה? מה ראו חז"ל בסוף? לא השאלה ההיסטורית עכשיו, של הרגע או של אתמול. היינו היום המשפוחת במפעדה. לא הרגע ההיסטורי הזה או האחר שהוא חשוב. מה ביקשו חז"ל להטביע? שחז"ל אמרו שכולם לא נהגו כבוד ובזה, זה לא דיון היסטורי עכשיו, אבל היו במרד, לא היו במרד, כשהם קבעו את זה, הם קבעו את הנקודה המהותית. אז כשהם שאלו איך נפלה ביתר, אתם זוכרים איך נפלה ביתר, הם קבעו נקודה מהותית, בר כוכבא. ביתר, שרים על העיר, אדריאנוס. ואז הסיפור המפורשם של רבי אלעזר המודעי שמתפלל על העיר כל הזמן, איכה רבא, ורב לזר המודעי הוא דודו של בר כוכבא, ורב לזר המודעי מתפלל על העיר וכל הזמן מתפלל על העיר, והוא זה שמגן על העיר הזאת בקדושתו, בעיקר שהיו בעלתי דברי חז"ל מיליונים של ילדים, והייתה העיר הגדולה בישראל, התל אביב של אז. רב לזר המדעי מתפלל, והמצור כמעט נגמר, ואדריאנוס נשבר, כך מתארים חז"ל, וכבר כמעט הולך בשיקולים והחוצה. ואז אומר לו אחד מהם, יש לי תרגיל. יש לי תרגיל, תן לי, אני אסדר את העניינים. והוא הולך לרב לזר המדעי הזקן, שכבר כמעט לא שומע. הוא מצליח לחדור אליו. הוא לוחש לו באוזן כל מיני שטויות, סתם. ורב לזר המודעי עושה לו תנועה כזו, תנועה כזו, לא שומע כלום. והוא דואג לעשות את זה בזמן שרואים אותו. מי? הבריונים. אלה שחוששים ונמצאים עם בר כוכבא. והולכים ומרחלים על רב לזר המודעי ואומרים עליו לשון הרע, שהוא משתף פעולה. ובר כוכבא אומר שזה שעת חירום. ולכן מופיע שם בחז"ל שבר כוכבא נותן לו בעיטה והורג את היתדות שלו. אז זה נשמע נורא. למה זה נשמע נורא? למה זה לא החלטה ביטחונית, צבאית, קשה, חזקה? אין לו לדבר המודעית שהוא שואל אותו, הוא אומר לו למה אתה מדבר, ותוך כדי בעיטה בדמם. זהו. ואצל חז"ל שם הנקודה של הנפילה. אבל אנחנו לא קוראים את זה, אנחנו לא תופסים את זה. שלכן המבחן, זה מה שהבעל שם טוב אומר, המבחן הוא לא בטווח הקצר. המבחן הוא מבחן אחר לגמרי. רבי עקיבא הוא אותו רבי עקיבא שבא ללמוד תורה לא מפני שהוא רצה ללמוד תורה בהתחלה. אתם זוכרים את רבי עקיבא? זה רבי עקיבא שלא רצה בכלל ללמוד תורה. זה רבי עקיבא שהיה אומר מי ייתן לי תלמיד חכם והמשכנו כחמור. זה רבי עקיבא שלא רצה להיכנס לעולם הזה. ואני הולך להגיד לכם דבר חריף, אתם יודעים למה? בגלל שהיו לו מידות טובות. בגלל שהיו לו מידות טובות. כי הוא לא רצה בכלל להיות חלק מכל העולם הזה. כי הוא הכיר את ירושלים שלהם. איפה אני יודע? כי הוא היה מנהל כל המערכות של קל ושבוע. וכמי שהיה הרי שונו של קל ושבוע, הוא היה זה שאחראי על הכל. קל ושבוע היה זה שהיה הנדיב של ירושלים. הוא הכיר את ירושלים. הוא היה מנהל המנכ״ל האדמיניסטרטיבי של קל ושבוע. הוא לא רוצה להיכנס לזה. הוא רוצה להישאר אחד שכאילו לא יודע עליו. לא כטיפש. הוא גאון עולם, רבי עקיבא, הוא לא נולד רבי עקיבא פתאום בגיל 40. הוא עם הכישלונות האלה היה מנהל העולם של קל בשבוע. אבל מהסיבות שלו הוא מעדיף לא להיכנס לתשפיפות המכוערת הזאת, לרוע. ומההחלטות האלה שהוא מקבל, הוא... עד שבא ביתו של קל ושבוע. היא אומרת לו שהיא רוצה אותו רק מפני דבר אחד, שהיא ראתה שהוא צנוע ומעולה. צניע ומעלה. מעולה וצנוע. והוא פוגש פתאום מציאות של אהבה שאינה תלויה בדבר. היא מוגרת מנכסי אביה. הוא מודר מהכל. וקל ושבוע המיליארדר סליחה, ביתו של קל בשבוע, ורבי עקיבא העשיר האדיר כמנהלו של קל בשבוע, הולכים שם אל התבן ואל הקש. ומה שהיא רוצה ללמד אותו, ביתו של קל בשבוע, זה רק דבר אחד. היא אומרת לו שהיא מתחתנת איתו אם הוא מקבל עליו ללמוד תורה. כי היא רואה את המידות המופלאות האלה. ואני מבקשת לחבר את המידות המופלאות האלה לעני השם. היא אומרת לו ולנו שהמידות המופלאות האלה, כדי שהן תהיינה נצחיות, הן צריכות להיות מחוברות לעני השם. אז מגיעה הטרגדיה. 24 שנים הוא לומד וחוזר ומעמיד 24 אלף תלמידים ומבקש ללמד אותם לסוד אחד, שזה אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. שלאהוב את האהוב על האוהב זה יותר מלאהוב את האהוב, מלאהוב את האוהב, וזה כל התורה כולה, זה לא זה או זה. הוא מצליח להעמיד, הוא מצליח להעמיד עולם שלם. אבל כל העולם ייבחן על הסוגיה הזאת. כל העולם כולו ייבחן על הסוגיה הזאת. יעלה עליה, היא פולה. אני רציתי להתחיל את הדברים, ובזה אני אסיים אותם. אם הייתי בארבע ילד תלמידה הוא לא מצליח. אז הוא מעמיד 5 תלמידים. אז הוא מעמיד 5 תלמידים כדי שימשיכו ללמד את זה אותם. שכל העולם כולו.
אז איך הוא לא
הצליח? לא תשובים. זו הסוגיה, קלטנו את העניין. זאת הסוגיה. זה מה שנותר לנו. זאת הסוגיה שנותרה לנו. זאת הסוגיה. אתם יודעים, השאלות הפשוטות האלה הן האמת, הן האמת הכי אמיתית שיש. אני רציתי להתחיל את הכל במשפט בהתחלה, כי לא ידעתי שישרים בהתחלה, כי ראיתי שמאוחר, אמרתי, לא נשאיר, נתחיל כבר מאוחר בין כל וכל. ואז אני אגיד לכם, אמרתי להתחיל, אני יושב את רבי עקיבא. אני זוכר שני שירים על זה. אני זוכר שיר אחד על רבי עקיבא, של המבוגרים, של הבין אישי. נו, איזה שיר? עומר הבקיר ועומר הבקיר ואינו השכם ישראל, נכון? זה שיר של יום כיפור, נכון? זה שיר שיר. אם הייתי מתחיל את זה, זה היה לשם ראשים, נכון? השכם, השכם, נכון? זה היה לשם ראשים. תגידו לי, אתם מכירים שיר יפה על דעת 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 כמוך? איזה שיר? אתם מכירים? ראייה. ראייה, אתם מכירים שיר יפה על דעת דעת דעת? אה? רק מהגה. הרבי עקיבא, אני חושב לי שמה, קלטי. זה היה עשתה, נכון, אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? לא נעים להגיד לך את זה. אתם יודעים למה? כי בעבדה לרעך כמוך זה שיר ילדים. תעשרי את המסרויית זה שיר ילדים. זהו. שלא יעבדו אף אחד על אף אחד. בעבדה לרעך כמוך זה שיר לתינוקות. כי אנחנו אנשים רציניים ומבוגרים, ואת הדרשות על דעתה לרעך כמוך אנחנו מבינים זה המקצוע, אתה חייב, אנחנו מתחשבים בהם. אז החורבנות זה על זה. אז זה שלאשרי כמצוות יש לנו לחמים של רציניים, והעתה לרעך כמוך זה שרים עם טופי בגן. עד שגומרים גן קטנים וגן גדולים זה כבר לא רציני. אז אפשר להמשיך לספר סיבורים, לספר סיפורים, ולהגיד דרשות, ולקשקש את המוח, סליחה על הביטוי, זה הכל שטויות. כל הזמן מצוות. שלא תלך רכיב בעמך, ובאהבת לרעך כמוך, ולא תיקום ולא תיטור את בני עמך. מה זה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך? מה עכשיו לא תיקום ולא תיטור את בני עמך? לא תיקום ולא תיטור? רש"י מגדיר, שאם אישיך חברך מגל, שאתה מסביר לו, אל תגיד לו ולא כמו שהיה. זהו, זה אני אשם. ואידה, פירושה של הרבה אהבת לרעך כמוך. גם אהבת לרעך כמוך הוא סיכום של כל הארצות. כל עוד לא נעכל את זה, אנחנו ממשיכים ללכת לא בניוטרל, אלא ברוורס, מדמיינים שהולכים קדימה והולכים אחורה. ואם זה נשמע קשה, זה קשה פחות מדי, כמה שזה יהיה, כמה קשה. מספיק לעשות חוקים. או שדברים ברצינות, או שעושים חוק. זה הגדרות. השעה מאוחרת, זה רחמונש כבר בשר בעלי חיים. אבל גם זה חלק מה... גם זה חלק מזה האהבת. הוא היש, טוב. אבל... זאת שוגיה בשוגיה. לא שוגיית
השוגיות.
תקרא את רש"י, תקרא את רש"י מה שכתוב שם. כתוב שם לא תשמע את אחיך במפרדך, הוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא, אני השם. תקחו את כל הפסוק. רש"י מסביר, אל תשמור, זה פלאי פלאות, זה פסוק שבא לפני ואהבתם, טועים שם בהבנה, אל תשמור את השנאה שיש לך בלב, אלא תאמר אותה לחברך. לא תשמע את אחיך ותשמור את זה בלב, אלא הוכח תוכיח את עמיתך. זה לא, רק שנייה, שאם לא תוכיח אותו, הרי אתה נושא עליו חטא. זה לא תשא עליו
חטא.
למה ששנו עליך לא תעשה לך ולך, וזה ודאי ימין. אני דיברתי עכשיו על כבוד של אדם לאדם. כל השאלה אם יש אני אשם או אין אני אשם. כל השאלה אם יש אני אשם או אין אני אשם. אם יש אני אשם, זה אנטי תזה. התפיסה הרמוניסטית אומרת, ואת אחד כמוך פירושו אין אני אשם. אז ואת אחד כמוך, ומה תהיה נקודת השוויון? ואני. יפה, נראות, מה הקשר? זה החידה היפוך הגבור. אני רוצה להגיד לי מה תופעות, הרי כל דבר טוב יש לפות. אבל אנחנו מדברים עכשיו על ההלכה, דיברתי על החוק, הגדרה
בהלכה.
הופכים את זה, הופכים את זה מהמשחק. נכון. לכן הוא צריך למלא את גופו, ולכן ההגדרות הן הגדרות הלכתיות, גופניות, שאלה יפה מאוד. הן הגדרות גופניות, הלכתיות, מדויקות, אבל הכל עולה, 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 עולה במגמה. המגמה צריכה להיות עולה. זה שהאדם הוא חייב להיות מורכב מהשניים, לא הופך את הפרקטיקה המקודשת לחזות הכל. הפרקטיקה הוא גם אומרת לי המון דברים, היא גם אומרת לי, תלך לכם שצריך, היא גם אומרת לי עוד כמי דברים רעים. ההגדרה הלכתית, ההגדרה הלכתית, וכן החפץ חיים כתב שפטר שלם, להגדיר איך ומתי. ואיך עושים ומה עושים. וזה הגדרות, וזה הגדרות הלכתיות ברורות. טוב!
ביקר שזה נתן.